חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. אם הייתם אומרים לי שיבוא יום ובו אני אעשה שוטר טוב מכל הלב, לא בציניות, לאחד בשם יואב גלנט, הייתי מוציא נגדכם מיד צו מעצר בהג. אבל הנה היום הגיע, בלי אשפוזים ובלי צווי מעצר, וגלנט מרוויח את השוטר שלו ביושר. שלא יהיו אי-הבנות. אני לא חוזר בי משום דבר שכתבתי עליו בזמנו, בפרויקט המשותף של קלמן ליבסקין ושלי, נגד מינויו של האיש לרמטכ"ל, אבל מתברר שאנשים יכולים להשתנות ולהפתיע. וכשמדינת ישראל מגיעה לקו פרשת מים גורלי, אפילו קיומי, ונאבקת בכמה חזיתות על חייה, תרתי משמע, יואב גלנט שכח את כל רעשי הרקע והפרעות האופי שיש לו ולכולנו, והוא מגלה מנהיגות, עמוד שדרה, כוח עמידה, אומץ וחזון. היום הוא התייצב בישיבת סיעת הליכוד ואמר שממשל צבאי בעזה יאלץ אותנו להאריך את השירות הצבאי לארבע שנים. הוא הזכיר לנוכחים שהליכוד צריך להמשיך את דרכו של בגין, לא של בן גביר. הוא ניפק בשנה האחרונה פעמיים מזרות אסטרטגיות חשובות שאחת מהן התממשה במציאות, והוא הצדיק היחיד בסדום שנקראת מדי פעם גם סיעת הליכוד, שיודע שחייבים לגייס את החרדים בלי טריקים ובלי שטיקים ובלי קומבינות. אז מה אני אגיד לכם, שוטר טוב מאוד לשר הביטחון יואב גלנט, ואולי זה פיצוי מסוים על צו המעצר השערורייתי שמבקש כעת התובע בהג נגדו ונגד נתניהו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. מעט מאוד בני אדם בישראל, ויש אומרים גם באיראן, הצטערו כששמעו שנשיא איראן ראיסי נהרג אתמול בהתרסקות המסוק שלו. אבל עוד טרם אושרה הידיעה רשמית, כבר נמצא אצלנו אדם אחד ששמחתו הייתה מהולה בצער. אלי גלמן, יושב ראש הוועד המנהל של אוניברסיטת תל אביב, כתב באיזו קבוצת וואטסאפ, חבל שנתניהו לא היה במסוק. אחד החברים בקבוצה הציע לו למחוק, והיושב ראש הלא נכבד של האוניברסיטה הלא נכבדה התעקש שהוא לא מוחק, כי בשביל כמות הנזק שעשה למדינת ישראל, לפלל לי תאונה שתמחק את הנבלה הזו מחיינו זה לא מוגזם כלל. סוף ציטוט. רק מאוחר יותר, כשהבין שהוא גרם נזק לאוניברסיטה שלו, זו שהחליטה רק לאחרונה לאפשר לסטודנטים הערבים להפגין ביום הנכבה, הוא הביע חרטה עמוקה. עכשיו ככה, גלמן בטח לא לבד, יש הרבה אנשים שרוצים במותו של נתניהו, אבל רובם מספיק חכמים בשביל לשמור את זה בלב או בבטן, ולא לחייב את המחלקה היהודית להתחיל לעקוב אחריהם. ואם הם כבר מדברים ככה, הם בדרך כלל סתם טוקבקיסטים שטופי שנאה. אבל כשנושא משרה רשמית באוניברסיטה, החיה מתקציבי המדינה מדבר ככה, אומר למצער שענל מטומטם, אחרת לא היה נותן לשנאה להעביר אותו על דעתו. טמטום ושנאה חולנית אינם כמובן עבירות פליליות, אבל עד שהאוניברסיטה לא תדיח אותו, היא כנראה תומכת בו ובדבריו.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום
לך. תשמע, הגזמת מאוד.
נגיד, למה?
כי אני מודה לאל הטוב שבמרומים, שאפילו לא פרומיל אחד ממה שאני כותב בקבוצות וואטסאפ פרטיות יוצא החוצה, ואני חושב שאצלך זה יותר גרוע, כי אתה גם, יש לך קבלות, אתה גם אתה היית במשפחה של טרוריסטים, ואתם באמת הרגתם אנשים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הוא כתב את זה בקבוצת וואטסאפ פרטית, וכשהוא הציע לו למחוק, אז הוא הסתל, כי הוא לא, ברגע שזה יצא, הוא מחק והתנצל, והביע חרטה, ומה שאתה רוצה. אז בסדר, קודם כל זה חמור, זה לא, תשמע, אתה יודע, זה ההבדל, כשזה בא מהצד שלי, כולם ישר מגנים, ואני בראשם. אבל הפכת
לא
אותו,
גינת.
האוניברסיטה להדיח.
האוניברסיטה לא גינתה. חיפשתי, כתבתי בגוגל, אוניברסיטת תל אביב גינתה את אלי גלמן, וקיבלתי המון ידיעות, רק היה כתוב, חסר הביטוי גינתה.
אני מכיר את החסר. כן, אבל קודם כל, כל פסטיבל הגינויים, גם כן כבר קלישה מגוחכת, זה אחד, שתיים. בסוף הבן אדם כתב את זה לחברים שלו בפורום פרטי. אתה רוצה להגיד לי שאני אשב עכשיו עם חבריי?
אתה יודע שמשפטית אין דבר כזה פורום פרטי בוואטסאפ. אין דבר כזה.
לא, אני לא חושב, זה לא משפטית. עכשיו מדברים חברית, מוסרית, זה. והוא הביא אחרתה, אתה יודע, להפוך את... עכשיו, תשמע, מטומטם הוא לא, הוא מהמייסדים של אמדוקס.
אני יודע.
ששנינו נהיה מטומטמים ועשירים ככה.
אני יודע. אני רק אומר שהשנאה העבירה אותו על דעתו והפכה אותו למטומטם.
הרי אתה יודע כמה אנשים אומרים את זה היום, לעצמם ולחבריהם, ולהפך. ולהפך, אתה הרי שומע את הביביסטים אומרים להורים השכולים, טוב שרצחו לכם את הילדים. נו, אז מה?
נכון. אז זה בדיוק מה שאמרתי, כשזה ביביסטים משיפולי החברה, משיפולי הטוקבק, אבל זה אדם נושא משרה רשמית של אוניברסיטה.
והוא לא אמר את זה
רשמי. הוא צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. זה. אבל תשמע, יש לי הערה קצרה מאוד למה שאמרת בקשה. על גלנט. גלנט באמת הזהיר ב-25 במרץ 23 שיש סכנה ברורה ומיידית לביטחון המדינה. מה שאני מצפה משר הביטחון זה, אם הוא באמת חושב ככה, זה גם להעמיד כמה טייסות בכוננות ולהגביר את הכוננות בקווים. הוא לא יועץ. הוא שר הביטחון, הוא זה שצריך להפעיל את הצבא. עכשיו אתה פתאום, כיוון שהוא תקף את נתניהו, הוא נהיה צדיק הדור. נו.
לא, לא, מה הקשר?
הוא גילה את הפטנט.
נשמה שלי, לא, לא. מה פתאום? איזה, מחיית, נו אריה, אתה מרדד.
אם הוא לא היה תוקף את נתניהו, הוא היית אחראי... נותן לו שוטר טוב על זה שהוא
כמו
בגיוס,
נתניהו,
גם אני בגיוס, לא,
לא
קיבלתי ממך שוטר טוב.
הוא לא כמו נתניהו, הוא אחראי על המחדל. נתניהו המציא את החמאס ואת הזה. לא קשור לזה שאני חושב שמתחילת המלחמה, הוא מתנהג יפה. זה זכותי,
זה בוא. יפה.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
עורכים ומפיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחראי על שידור בני שאולסקי, עורך דין יובל קפלינסקי, שלום.
שלום.
לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, היום משרד עורכי הדין דוקטור גדעון פישר ושות. עד כמה זה חמור ומה קורה עכשיו? הרי אין צווים, הוא אמר שהוא ביקש ששופטי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג יוציאו צווים. מה זה אומר, עורך דין קפלינסקי?
כן, הוא הודיע שהוא מתכוון לבקש מבית המשפט, מבית הדין, מחבר שופטים שמיועד לכך בתוך בית הדין, להוציא צווים. זה אומר שהוא סבור שיש ראיות לפשעים לפי אמנת רומא, לפי חוקת רומא, ואני משער שבית הדין יאתר לבקשות שלו. הוא ביקש, לפי הבנתי ממה ששמעתי בראיון איתו, שלושה צווים נגד הצד של חמאס, נגד סינואר, דף והניה, ושני צווים נגד הצד הישראלי, נתניהו וגלנט.
אתה מניח שבית הדין יאתר כי גם השופטים פקיסטנים?
אני מניח שבית הדין יאתר מפני שהתובע בטח נזהר עם העניין הזה. ואם הוא מצא לנכון לפנות לבית הדין, אז הוא סבור שיש מספיק ראיות. אני חייב לציין אבל שבראיון שאני צפיתי בו, הוא דיבר על הצווים נגד חמאס כצווים ודאיים, ודווקא כשהוא דיבר על הצד הישראלי, הוא הזהיר ואמר, הכל תלוי אם בית הדין יאשר או לא יאשר. אני לא יודע מה הסיבה שהוא התבטא בצורה שונה כלפי שני הצדדים. הוא גם הביא הרבה יותר רגשות כלפי הצד העוולות של חמאס. כנראה שבכל זאת הוא לא רואה את העניין באופן סימטרי, אלא יש מדרגים של חמורה, ובכל זאת הוא מצא שגם הצד הישראלי, לפי הראיות שהוא אסף, עבר על דיני המלחמה באופן שמצדיק את הצדים.
אז קודם כל זה חידוד מאוד חשוב, שאני שומע בפעם הראשונה ממך, שזה לא אותו, אנחנו לא באותו מדרג, לפחות לפי הרעיון שלו, ותגיד, מה בעצם הסיבוכים? נניח שיוצאים צווי מעצר נגד גלנט ונתניהו, מה זה אומר בתכלס? מה, הם לא יכולים לטוס יותר למדינות שחתומות על אמנת האג? האם זה הפיך? האם יכולים לבטל את זה? כאילו אין לי מושג על מה מדובר פה.
אם יצאו צווים מבית הדין, אז חמשת הצווים שהתבקשו, אז לפחות שניים מהצווים נגד סינואר ודף, הם ממילא לא יוצאים מהמנהרות, אז איכות החיים שלהם לא תשתנה בהרבה. אבל לגבי הצד הישראלי, אז בהחלט יש לזה משמעות אפילו דרמטית, כי כל המדינות ששותפות לחוקת רומא או אמנת רומא, שבנתה את בית הדין הפלילי הבינלאומי, כל המדינות האלה מחויבות לפי ההסכם להסגיר מי שמבוקש לבית הדין להאג. יש כמה מדינות שחתמו על הרמת, הצטרפו לאמנת רומא, אבל אחר כך התחייבו כלפי ארצות הברית, שאיננה חברה באמנת רומא ובבית הדין, התחייבו כלפי ארצות הברית, שאם מישהו מארצות הברית יעבור אצלם, או מישהו מבנות בריתה של ארצות הברית יעבור אצלם, הם למרות חברותם באמנת רומא, מחויבים כלפי ארצות הברית, לא להסגיר את אותו אמריקאי, את אותו בן בריתה של ארצות הברית, להג, אלא שהמדינות האלה זה לא המדינות שחשובות לדעתי לראש הממשלה ולשר הביטחון, זה לא מדינות מערב אירופה, זה לא אנגליה, זה לא גרמניה, זה לא צרפת, אלא זה מדינות באפריקה, מדינות באזור אמריקה, יבשת אמריקה, ולכן המשמעות היא דרמטית שמדינות רבות, חשובות, משמעותיות בעולם, כרגע לפי הדין הבינלאומי מחויבות להסגיר להג את אותם אנשים שיצאו נגדם צווי מעצר.
מה ישראל במישור המשפטי, אני לא מדבר במישור הדיפלומטי, לבקש מארצות הברית להטיל סנקציות ולאיים, יש מישור משפטי שישראל יכולה לפעול באמצעותו כדי למנוע את המהלך הזה?
אני לא סבור שכרגע ניתן לעשות משהו, כי בתווך שבין הפנייה של התובע לבית הדין, לבין ההחלטה של בית הדין, אין שום גישה לבית הדין. כלומר, בית הדין אין הזדמנות לשימוע. אז לכן אני לא מכיר משהו.
אין סניגור בבית הדין הזה? יש רק תובע?
לא, יש סניגור, אבל כמו שבדין הישראלי, כן, אם יש חקירה והמשטרה פונה לבית המשפט להוציא צווי מעצר, בשלב הזה, העצור הפוטנציאלי אין לו זכות שימוע. אחרי שעוצרים אותו, מביאים אותו לחקירה, אז חוקרים אותו, ואז שוקלים להגיש נגדו כתב אישום. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה קצת דומה. גם כאן, הצווים יצאו, ואז אם מישהו ייעצר ויוסגר לבית הדין, אז יתקיים הליך משפטי שם. אני משער שלא יקרה כלום, כי הצד החמאסי בטח לא יצא מעזה, או לא יסתובב מספיק בעולם, גם הניע, והצד הישראלי גם ייזהר, ואז לא יהיו מעצרים בפועל, וייתכן שלא יהיו הליכים משפטיים. מה צופן העתיד? קשה לדעת. אם היית שואל אותי, האם הצווים האלה תוקפם לנצח, או שיש סיכוי שיום אחד מישהו יפעל להקפיא אותם או לבטל אותם, אז אנחנו כבר בשדה אחר של חלומות ורודים. אני רואה עתיד כזה רק אם יהיה פה איזשהו תהליך מדיני מבטיח, שאז אותם לחצים פוליטיים שעכשיו עובדים בכיוון שנגד ישראל, אולי בחלומות הוורודים של שוחרי שלום, יפעלו בכיוון ההפוך ויגידו לבית הדין, אתה במעצר שהוצאתם, כרגע משבחים הליכי שלום. ישראל עכשיו מקימה קואליציה בינלאומית של העולם הערבי המתון ומערב אירופה וארצות הברית כדי לשקם את עזה וליצור שלום עולמי.
מה הקשר? הם ביצעו פשעי מלחמה, מה זה משנה אם הם עושים שלום? תגיד, נתניהו יכול לבקש לפחות לא להיות בתא אחד עם גלנט?
יובל, אתה לא חייב לענות, אבל אני רוצה לשאול משהו אחר. העניין הזה, השאלה היא, האם אנחנו, זאת אומרת, מה מוביל בית דין רציני, תובע רציני, אגב, איש רציני מאוד, מכת מאוד מאוד מתונה של האסלאם, המוחמדים או האחמדים, שנחשב לפרו-ישראלי עד לפני דקה, אגב, גם בעולם הערבי.
לא,
הרי, באמת. אתה יכול לצחוק.
עכשיו אתה מצחיק.
לא, אז, אבל זאת עובדה.
לא, זה לא אנטישמיות. משהו, בקשת צבא מעצר הזה, זה לא אנטישמיות?
אתה יכול לדחות את זה רגע לאחר רעיון עם זה, את השטויות האלה, במתותה. נחשב על ידי כל הדרגים אצלנו, לאדם שהוא אוהד ישראל, וזה גם אגב השתלם לנו בכל מיני דברים שלא התפרסמו, מה גורם לו להגיע למסקנה שאנחנו מריבים את עזה? או ש... כי הרי אנחנו נכנסים עכשיו איזה 1,000 מסעיות ביום, או שכל מה שאנחנו מציפים ביוזמתנו את הרשתות, והאמירות של הפוליטיקאים, והתקפות על המסעיות, והסרטונים מתוך עזה, יכולים להשפיע על זה.
זה לא יכול להיות טיעון פלילי.
אבל אנחנו שואלים את המומחה, הרי יש לך אותי אחר כך.
ראשית, אני לא מומחה לשפת גוף, אבל אם תצפו בריאיון שהוא עוד נתן לקריסטיאן אמנפור ב-CNN, אתם תראו שכשהוא דיבר על הצד של חמאס, הוא דיבר עם כל הלב, לרבות על אירועי השבעה באוקטובר, והאנשים שנחטפו מבתיהם, וכמה שהפשעים האלה נוראים. ואז שהוא עבר לדבר בסוף, כאילו בלית ברירה לצד הישראלי, הוא דיבר כמי שבלה לימון, ואז ציין את החשדות נגד הצד הישראלי, ואז הבהיר שזה תלוי בבית הדין, והוא אמר שהצד הישראלי חשוד בתקיפת יעדים אזרחיים, ובהרעבה של אוכלוסיית עזה. עכשיו, מה מביא אותו לזה? צריך לפתוק את תיק הראיות שלו. ישראל, צריך לזכור, התעוררה בעניין הומניטרי באיחור, והיה דילי. לא הייתה תוכנית אופרטיבית בשבעה באוקטובר שאמרה, יוצאים למתקפה על עזה, אבל אנחנו צריכים להבין שרעב, מוות של פלסטינאים חפים מפשע ברצועת עזה, יפגע בסופו של דבר בחשבון הכללי, בביטחון הלאומי הישראלי, ולכן אנחנו בונים תוכנית, כמו שכשתוקפים בעורב האויב דואגים לספק סיוע לכוחותינו, ככה שתוקפים בעזה דואגים לספק סיוע לאוכלוסייה האזרחית. אם הייתה מהיום הראשון דאגה לכך, אולי לא היינו נפצבים בפני צווים, אבל הישראל התעוררה מאוד מאוחר בעקבות החדשות, בעקבות מה שקרה בבית הדין האחר, בבית הדין בסדר, בעקבות ביקורת אמריקאית, בעקבות מה שקרה ב-ICC, אז ישראל התעוררה והתחילה לדאוג לרצועת עזה באופן הומניטרי, כולל הנמל הזה שישראל בכלל לא בנתה, אלא ארצות הברית כפתה עליה. אז כשמתעוררים מאוחר, אז לפעמים התוצאות המוקדמות מגיעות לפנים, מה שנקרא.
אריה, עכשיו אתה יכול לשאול משהו נגדי.
אין לי שאלות. נדמה לי שעורך הדין קפלינסקי לא ממש תומך בעמדתי, ולכן אין לי שאלות לטובע.
אלה עדיי. עורך דין יובל קפלינסקי, אנחנו מודים לך מאוד.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת דני דנון ליכוד. אלן.
שלום, ערב טוב.
לענייננו, גם מי שמכיר את הזירה הבינלאומית, שגריר ישראל באום לשעבר, אולי גם לעתיד, יושב ראש ליכוד עולמית, שמע, עוד מעט בעולם לא תוכל להסתובב כאיש ליכוד.
תראה, אנחנו כרגע במלחמה גם בזירה הבינלאומית, וכמו שקיבלנו את החדשות, גם הפלסטינים פועלים בזירה הבינלאומית, מבצעים טרור דיפלומטי. אנחנו תכף נסלול לתוך העניין, אבל צריך שהציבור יבין שהדברים האלו לא מגיעים סתם. יש פעילות ענפה של משרד החוץ בסוגריים הפלסטיני ברמלה, ואנחנו רואים את זה גם באום, גם בבית הדין לצדק, גם בבית הדין הפלילי, מתקפה מכל הכיוונים.
והם לא לבד, יש מדינות שתומכות, שמצטרפות, שמגישות בעצמם את התביעות. מה צריכה להיות תגובת ישראל מולם?
כרגע האירוע שקרה היום הוא אירוע משמעותי, דרמטי אפילו הייתי קורא לו, בפעם הראשונה בהיסטוריה של בית הדין הפלילי שוקלים, ועדיין לא קרה, בוא נדייק, אבל שוקלים להוציא צווי מעצר לראש ממשלה ושר ביטחון של מדינה דמוקרטית. עד היום הם היו מוצאים צווי מעצר למנהיגים במדינות שונות באפריקה או במקומות אחרים, לאחרונה ברוסיה, שבטענה שביצעו פשעים כאלו ואחרים תוך כדי מלחמה, ובפעם הראשונה אנחנו רואים את השימוש בשפה הזאת נגד ראשי המדינה שלנו, ומה שמקומם, שהם שמים באותה נשימה, את ראש הממשלה, שר הביטחון, מוחמד דף, עניה, כאילו שאין הבדל בין ממשלה דמוקרטית לבין ארגון טרור שתקף אותנו בשבעה באוקטובר.
אני כבר רואה שיש עכשיו כבר גינוי של בריטניה, אני מניח שיהיה גם גינוי של ארצות הברית. תשמע, אפילו אנשים שאינם תומכי נתניהו כמוני, הם מזועזעים ומגנים את זה, אני גם צייצתי על זה, אבל כשאתה פוגע בצורה אובססיבית ומתמשכת במשטר הדמוקרטי שלך, בבית המשפט העליון, במערכת המשפט העצמאית, כשאתה מפציץ את הרשת בסרטונים ומתפאר איך אתה שופך את המסעיות סיוע, רק אתמול הרשת מלאה סרטונים על זה שעצרו מסעיות, שפכו את הסיוע על הרצפה, כשאתה מראה איך אתה, מה אתה עושה בבתים של פלסטינים בעזה, אולי אתה מרוויח את זה ביושר, אולי אנחנו פשוט לא חכמים.
אין שום הצדקה, אין שום הצדקה לפתיחה ולהוצאת צווי מעצר נגד נבחרי ציבור על רקע מה שאמרת. אני חושב שאנחנו מאוד מאוד אומנים, אפילו יותר מדי אומנים. תיקח את הלוחות הזמנים של המלחמה בין שבעה חודשים, אנחנו...
לא, אבל אני לא, אתה שכנע אותי, כאילו אני לא המטרה, הבעיה שיש בחוץ עולם, העולם הוא לא בעדנו, ואנחנו עוזרים לו, זה התחיל בהפיכה המשטרית, ונמשך בכל ה... אתה יודע, תשמע את בן גביר, תשמע את טלי גוטליב, תשמע, תראה את הסרטונים, פשוט עוזרים לו.
אני חושב שאנחנו זלזלנו במרכיב הזמן, וחשב שיש לנו את כל הזמן שבעולם לחסל את חמאס, ולעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים להבין שהזמן הוא משאב מוגבל, ואנחנו רואים שבאמת יש שם מהלכים בזירה הבינלאומית, ולכן אנחנו צריכים לפי דעתי להוריד את הכפפות ולסיים את העבודה, לגמור את מה שנקרא גדודי חמאס, ותחיל לדבר על היום שאחרי, ולהיכנס לאירוע הזה בצורה הרבה יותר מהירה, לשאוף להכרעה, כי הזמן לא עובד לטובתנו.
אני לא רואה שום קשר כמובן בין הרפורמה המשפטית וההפגנות נגד מסעיות הסיוע, שני הדברים הם הוכחה שישראל דמוקרטיה, אבל זה מעולם לא היה שיקול בבית הדין, דמוקרטיה או לא דמוקרטיה. הלו, אין שום כלל במשפט הבינלאומי שאומר לדמוקרטיה מותר להרוג אזרחים במלחמה. זה לא העניין בכלל. השאלה הפרקטית היא מה ישראל יכולה בזירה הבינלאומית. לעזוב את בית הדין ועל כל מוסדותיו, לדרוש שכולם יחרימו אותו.
אנחנו לא במנה של האג, אין מה לעזוב.
אנחנו קודם כל לא נמצאים שם היום, אנחנו לא ב... זה נקרא אמנת רומא שאנחנו לא חתומים עליה וגם ארצות הברית לא חתומים עליה. לפי דעתי אנחנו צריכים לבקש מידידינו בארצות הברית, וכבר קיבלתי הודעה מכמה חברי קונגרס רפובליקאים ששוקלים חקיקה בנושא. בעבר שבית הדין שקל לעשות משהו לגבי פעילות של האמריקאים באפגניסטן ובעיראק, מהר מאוד הם קיבלו ככה מכה רצינית מאוד ואיומים לגבי סנקציות ושלילת ויזות ודברים אחרים, והם ירדו מהאירוע הזה. לפי דעתי אנחנו צריכים לצפות ולבקש מידידינו בארצות הברית להפעיל את משקלם בנושא הזה. בסופו של דבר ארצות הברית גם היא לא חברה באמנת רומא, אבל יש לה משקל רב מאוד אם היא מאיימת על בית הדין.
כן, אמריקאים זה אמריקאים.
זה היה טעות בדיעבד בכלל לשחק את המשחק בהאג? כי יש שם כמה מוסדות.
אריה, זה מקום אחר, זה מקום אחר. יש שני בתי משפט נפרדים לגמרי, זה לא קשור זה לזה.
אני כורך אותם בכוונה בחבילה אחת, כי אני לא חושב שיהיה דין צדק באחד ודין רשע בשני.
אבל אתה לא קובע.
אתה צודק, יכול להיות שהיינו צריכים להגיד לא משחקים את המשחק הזה.
והיינו מקבלים צו הפסקת לחימה כבר מזמן.
וגם התוצאה הייתה סבירה, אבל לגבי בית הדין הפלילי, אם באמת הוא יחליט להוציא צווי המעצר, ברור שצריך להחרים אותם ולחטוף את הצביעות שלהם.
טוב, אז זה אנחנו נסכים. חבר הכנסת דנון, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לשמעון אור.
ערב טוב.
ערב טוב, שלום לכם.
בן דודו של החטוף אבינתן אור, והיום טוב, דודו, אמרתי בן דודו, אבל זה דודו.
כן, דודו, כן, כן.
היום היו מומות קצת בכנסת עם פתיחת מושב הקיץ, בין משפחות של חטופים לבין חברי וחברות כנסת מהקואליציה. אתה היית בוועדת חוקה, נכון?
נכון, הייתי שם, כן.
ונתנו לך לדבר?
כן, אני מגיע תמיד חלק מפורום תקווה. כמובן שאני גם מגיע על החומרים, כתפיהם של גיסתי דיצה ואחיה ירון אור, אבא של אבינתן. כן, וישבתי שם בשקט, הקשבתי למה שדיברו שם או צעקו שם, אפשר להגיד, ובסוף אמרתי את מה שאני חושב.
אז למה הייתה מאומה שגם פורום תקווה חושב שלא רק גלנט וגנץ משקרים, אלא גם ביבי משקר למשפחות החטופים?
בוא לומר כזה דבר. אני אחר כך דיברתי עם אותם משפחות, אני לא יודע אם להגיד שזה מהמטה, כי זה לא, אף אחד לא מקוטלג, שמאוד התפוצצו וצעקו בפגישה. בסופו של דבר, כולם אומרים אותו הדבר. אנחנו חלוקים, נגיד, פורום תקווה ומשפחות ממקומות אחרים, חלקם, מה הדרך הכי נכונה לעבוד בה. פורום תקווה, ההבנה היא שלא תהיה עסקה עם החמאס, כי החמאס שליחה לא מעוניין בעסקה, ולכן חייבים לסגור את הנושא הצבאי בצורה ברורה, אבל לא רק באופן צבאי, אלא גם כן להציג לפני אזרחי מדינת ישראל והעולם, שאנחנו עומדים להיות במשילות על עזה לפחות בשנה הקרובה, כי אנחנו צריכים להחזיר את החטופים, וזה ייקח לפחות שנה את החיים ואת המתים. אנחנו לא יכולים להסתמך על החמאס, שלא מעוניין בכלל להחזיר את החטופים, אלא לגרום כאוס בתוך מדינת ישראל. אז יש כאלה שחושבים שעצירת הלחימה, היא תיתן את המענה. ליבי איתם, אני חושב שהם לא יקבלו את יקיריהם. אבל, במה כולנו אוחזים ביחד? אי אפשר לא לעשות כלום, או לאחוז את החבל בשני קצותיו. כלומר, אם אתה הולך ואתה חושב שאין מה לדבר עם החמאס, כי הוא לא מעוניין בכלל בעסקה, אז תלך בעצימות מלאה על רפיח, ותכריע את המלחמה, שהעזתים ידעו שהחמאס הוא עבר מבחינת משילות, לא יהיה יותר חמאס. כל עוד הם מאמינים שיש חמאס, אז הם פועלים. אז אומרים האנשים, חבר'ה, אתם לא עושים כלום, אתם משאירים את הכל באמצע הדרך, ואז הם מתפוצצים. כל הוועדות כתקנם, דנים על כל מיני נושאים, לפני שעצר לפגרה, היה זו ועדה שדנה על יבוא חתולים וכלבים מחול, והכל נועה כרגיל, והפכנו, חמר לי היום מישהו מהמשפחות, הפכנו להיות תפאורה של הוועדות, כלומר, עושים חשבון, ועדה לוקחת שעה וחצי, מתוך זה חצי שעה למשפחות החפצופים, ואחרי כן נותר לנו שעה, שעה וחצי, לדון בתוכן. זה אנחנו לא ניתן. ואז אנחנו אמרנו, ואני אמרתי...
אז רגע, שמעון, אני מנסה להבין, אני מנסה להבין. אתה אמרת בעצם, אני קורא מהטקסט שלך, למה אתם משקרים משפחות החטופים, תגידו לנו את האמת בעיניים, הדרישות של חמאס והמטרות של ישראל לא עומדות בקנה אחד, תפסיקו להשלות את המשפחות. גנץ שקרן, גלנט שקרן וגם ביבי שקרן. אז מה זה, אני מנסה להבין, קודם כל, אני חושב שאתה אומר דברים חשובים, אבל מה בעצם אתה חושב שהמדינה צריכה לעשות לאור כל מה שאמרת?
מה שאמרתי מקודם. כלומר, להפסיק להשלות את משפחות החטופים, או מצידי למצוא חן בפני האמריקאים, זה באמת חושבים שזה מוצא חן בפניהם. כלומר, להגיד, אוקיי, אנחנו באמת מנסים ללכת לעסקה, כי אין כזה דבר, וגם לא יהיה כזה דבר. עכשיו, כל הליכה כזאת, שאיפת המורגנה, יוצרת את המלחמה. זה לא סתם. 3 חודשים עצרו את המלחמה. כאילו בשביל העסקה, וכולם יודעים שלא תהיה עסקה. ואני אמרתי בוועדות, ולא יודעים כשקראתם את זה בדברים, שגנץ בעצמו אמר לי שהמטרה היא למוטט את החמאס, ולהחזיר את החטופים על גב המיטוט הזה. אז אמרתי לו, רק שנייה, אם אתה אומר ככה, זה בניגוד למטרות החמאס, ולכן לא תהיה עסקה. אז הוא יורים את הידי ואמר, אז לא, תהיה עסקה. אז אמרתי לו, אז למה אתה משקר למשפחות? למה אתה משקר למשפחות? אז תלכו בעצימות מלאה, ותגידו, תרקימו ראש בפני המשפחה, בפני כל אזרחי מדינת ישראל, ותגידו להם, חבר'ה, חבל על הזמן, לא יוכל להיות, לא תוכל להיות עסקה, אבל אנחנו נעשה את הכל בעצמנו, ואנחנו נמוטט את המשילות שלהם, וכשנמוטט את המשילות, אז אתם מבינים שאין למה להחזיק את החטופים, כלומר נעשה את זה בידיים שלנו, ואני אומר לכם, גם אחר כך, אנחנו נצטרך, כאמרתי, עם הציפורניים לחפור באדמה של עזה, למצוא את החטופים שמתו, אנחנו לא נקבל אותם ביום אחד, אז בואו נעשה את זה כבר, אבל במקום זה מג'עג'עים, ואני מפציל את האחריות המלאה על השלושה האלה, גנץ, גלנט וביבי, ואני אומר לביבי, אם הוא שומע אותו, מי שומע אותו, אנשי הליכוד שומעים אותי, כל מי שחושב מאנשי הליכוד, גם הליכודניקים, ושרי הליכוד, וחברי הליכוד, שהם ישתיקו כדי שיהיה להם קדנציה הבאה, לא תהיה לכם קדנציה הבאה, יהיה לכם 10 מנדטים, אולי 10 מנדטים. אנחנו נבוא אתכם בחשבון, ואנחנו נקסח את כולכם. וזה מה שאנחנו נעשה, על השקרים האלה.
דברים נכוחים, כמו שאומרים. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
בהקשר של מה שאמרת מקודם, צר לי שאתה לא יודע את זה, עניין. אבל הנושא המשפטי, שהמערכת משפט עצמאית וכו'. אבל סטודנט מתחיל למשפטים, שלא נדבר על פרופסורים וכאלה. העובדה, זה נקרא, לעיקרון הזה קוראים עיקרון המשלימות, או ה-complementarity. העובדה שיש פה מערכת ששופטת וחוקרת את עצמה והעולם נותן בה אמון, לכן כל פעם שנפתחת חקירת מצ"ח על ירי של מגבניק בערבי ואני מנסה להסביר בשירית כוחותיי, זה אוטומטי, זה חוסך לנו חקירה בהג.
זה מה שסיפרנו לעצמנו שנים והנה לא.
אז עכשיו אמרת דבר שהוא ילדותי והוא רדוד, כי גם כשיש שוער בשער חוטפים גולים, וברגע שכל העולם יודע, וזה קיבל, זה קיבל הרי תפוצת נאטו, מה קורה פה ומה קרה פה, אני שמח, כי בסוף בשורה התחתונה אמרת גם משהו נכון, הם לא הצליחו לפגוע, אבל הפגיעה בעליון, בעצמאות של העליון, העובדה שבן גביר עכשיו קובע למשטרה מה היא תאכוף ומה לא, שמע, הדברים האלה גם יצאו החוצה, אבל עשו לנו נזק, מזלך שאין עכשיו הג נגד אחד, כי אתה לא בכנסת כבר.
בן, זה אותו טיעון כמו הסיוע ההומניטרי. אמרנו, אם אנחנו נסייע להומניטרי, כרגע תעזוב את העניין שזה היה תביעה אמריקאית ונכנעו בעיקר אליה. אבל אנחנו חייבים, כי אחרת הקהילה הבינלאומית. אז אכלנו את הדגים המסריחים, לא איתנו עליהם מצור חונק, ואנחנו חוטפים פשע מלחמה. הרצון הזה להיות בסדר עם כולם, בסוף אנחנו חוטפים מכולם.
אז זה לא
אנחנו חוטפים גם מהמערכת המשפטית וגם מהמערכת הבינלאומית.
אז מה שאמרת על ההומניטרי, אני לא יכול להתווכח איתך, אתה מכיר את דעותיי. במשפטית 76 שנה זה עבד, וזה עזר. אין שום טריטוריה בעולם במעמד של יהודה ושומרון, שאתה גם שולט וגם לא שולט, והעולם סובל את כל זה, סותם את האף, ונותן לנו בגלל מה שיודעים עלינו ועל המערכת. ולצערי זה הולך ונשחק, ולך תדע לאן זה יגיע. אייל נווה, אחים לנשק, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אז עכשיו אני מבין שאתם מתחילים את האירוע בכנסת, את ההפגנות, אבל בבוקר עצרו כמה, 8 או 13 מכם?
13.
מצד אחד, כאילו, אתה שואל את עצמך מה רוצים מכם, מצד שני, הם תופסים בתוך הרכבים מערומי קרשים, ג'ריקנים של דלק, צמיגים, כפפות, סמרטוטים, כאילו, ניסיתם לעשות סמוטריץ'?
אתה יודע, מה שמצחיק הוא שהבאנו מכוניות שרופות, אז למה צריך לשרוף משהו שכבר שרוף?
כדי לחסום את הכביש.
לא, אפילו לא.
כי כשזה בוער, זה חוסם יותר טוב.
אריה, תן להשלים. לא התכוונו לחסום את הכביש, הוצאנו כרגע סרטון הזה שתראו את ההדמיה של מה שעשינו, הבאנו מייצג של מכוניות שרופות, הן כבר היו שרופות, במטרה להראות את המורשת של ממשלת החורבן שצריכה לעוף מחיינו, לצאת מחיינו ולהיעלם ולהתחיל את הריפוי והשיקום של מדינת ישראל, זה מה שרצינו לעשות.
אז לא, לא היה לפני, שם דלק?
עוד לפני, היה, כן, יש מערכות הגברה ויש גנרטורים וכולי, דרך כלל השופט כבר משחרר את כל העצורים שנתפסו שם, נתפסו לפני שקרה משהו, בחשד שאולי
איפה הייתם אמורים להציב אותם?
גם סמוטריץ' לא הדליק.
בבית של ברוך ג'מילי שם,
כולל
מיצג שכולו עמידה על הכביש עם תמונות החטופים, עם נושא ההשתמטות, עם באמת, עם המעבר על כל ההישגים המרשימים של הממשלה הזאת בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה.
אם אתה רוצה את כל, שיהיה לך מקום לכל ההישגים, אתה צריך את כביש 6.
אבל, כן. אבל אני מבין אם כך שאתם נגד הדלקת מדורות בכביש, למשל נתיבי איילון או משהו.
אנחנו רוצים מחאה נחושה ובלתי אלימה. אריה, אנחנו נמחה, זה הזכות הדמוקרטית.
בסדר, אני שואל על המדורות. אני שואל על המדורות, אתם נגד מדורות על הכביש?
אני בעד מחאה, אני לא אוהב מדורות על הכביש. אני אוהב מחאה שפוגעת בול. היום הבאנו מכוניות שרופות, כי זאת המורשת של הממשלה הזאת. זה הכל. הבאנו משהו להראות. אנחנו עוסקים במייצגים. רוב הפעמים שאנחנו עושים, זה לא הפגנות. אם היינו רוצים לעצור כביש, היינו עוצרים כביש, לא היינו מביאים מכוניות שהם המייצג שלהם, עם כל האנשים. דרך אגב, עמדנו שם שעות אחרי, עמדנו שם מאות אנשים, אם היינו רוצים לחסום את הכביש, הכביש היה נחסם, אבל לא רצינו לחסום את הכביש. לא היה ערך בלחסום את הכביש, הערך בלהראות את המייצג של המכונות השרופות, זאת המורשת של ביבי.
ארי, אני שואל אותך,
כן.
כאילו כשאתה שואל אותו את השאלה הזו, בתור בן אדם שהסרטונים שהוא קורא למרי אזרחי, ולאנשים בממשלה ובמנהל ולסרב פקודה עדיין קיימים בגוגל, כאילו מה, אתה באמת חושב שאין פה זכות למחות?
לא, אני רק חושב שאותו דין שחל על סמוטריץ' צריך לחול על אחים לנשק.
אז
אם שלושה שבועות מעצר בחקירת שבק, ואחר כך מעצר בית, ואז נראה אם יעמידו אותם לדין או לא.
את סמוטריץ'
לא. לא, הוא עכשיו בן קשקש, כי השבק לא נמצא בכלל בחקירה הזו.
זה מה שהמשטרה אמרה.
כן, אבל זה בכלל לא, זה אפילו לא, קודם כל שופט שחרר, ואת סמוטריץ' לא. שני, זה חקירת שבק. שבק, יצחק אילן, שאי אפשר, אתה צוחק, זה לא הופך את זה לנכון.
50
ילדות בנות 14, כי סרבו להזדהות. יצחק אילן, שהוא אפילו יותר ימני היה ממך, קורא לסמוטריץ' מחבל יהודי. והם יודעים בדיוק מה הם תכננו, והם לא תכננו לעשות מיצג. אבל נעזוב את זה. מה הדבר הרי, הבא?
אהבה שלי למדינה, אהבה שלי למדינה, והציונות שיש באחים לנשק, והלב הענק שלהם מכסה על כל שקר שאפשר להגיד. כל מה שאנחנו רוצים להציל את המדינה הזאת, ואני אשמח
לך... חוץ מעניין של הסרבנות. חוץ מעניין של
הסרבנות.
אני אדבר
לסרבנות. רגע, התקדמנו, חוץ מסרבנות, עכשיו כבר אפשר גם מדורות. אתה מתקדם עם
ארי. לא, רגע, דקה. אני, ארי, אני בן 48. אני עושה מילואים. מותר לי להפסיק להתנדב? מותר לי? זה בחוק, מותר לי...
תעזוב, תעזוב, אנחנו לא עוסקים בפלפול משפטי, אתם קראתם לסרבנות.
זה לא פלפול משפטי.
פלפול משפטי, קראתם לסרבנות.
ממש לא, אם תמצא מקום שקראתי לבוא לסרבנות, אני אזמין אותך לארוחה גדולה גדולה. זה לא קרה.
לא זו אליו זו, הרמטכ"ל דן חלוץ בא לוועדת חוץ ביטחון בהתנתקות והביא שמות של איזה 190 סרבנים, והסרבנות האפורה של הכתומים אז הייתה של אלפים. אז מה? אגב, אני ממש לא התרגשתי מזה, אבל אתה יכול להתרגש רק מתי שזה נוח לך. אריה, וזאת אכזבה גדולה מבחינתי.
לא הייתה מלחמה בחמאס. מרי אזרחי זה לא הצטת מדורות, מרי אזרחי זה לא סרבנות.
ולכן, וזו האמת מול השקרים שלך, כשהייתה מלחמה בחמאס, כולם התייצבו, ואתה יודע את זה.
נכון, אחרי שהחמאס זיהה שבגללם
פרצה
מלחמה,
המלחמה פרצה בגלל שהם לא התייצבו?
אתה נותן גיבוי לפשע הזה כי המלחמה פרצה כי חמאס זיהה חולשה, וגלנט אמר את זה.
וגלנט אמר את זה, ולכן המבוגר החיי של המדינה היה צריך להפיק לקחים ולהפסיק לפרק אותה. מילה האחרונה שלך.
1,100 איש הודיעו שהם לא התייצבו, הממם, הטייסים, זה לא נתפס כחולשה וסרבנות?
וכולם התייצבו ביום פקודה.
ההגה, לא בידיים שלנו. ההגה במי שרצה לפרק את המדינה. ההגה שאמרו לו כל הפרופסורים, כל זוכי פרס נובל, כולם אמרו לו, אתה מפרק את היסודות. המזל שלנו שלא הגענו דיקטטורה, כי אז בהג היה פי עשר יותר גרוע. וזה מה שהם לא ידעו לעשות. דרך אגב, בעולם הקוהלת, הם לא הבינו מה יקרה לכל מי שמשרת בצבא. לא יכול לטוס מפה אף בן אדם אם בית המשפט שלנו לא היה חזק. וניסו לפרק פה, כולם אומרים את זה. רגע, הדבר אחד, רציתי שאריה עם נט סגיע ממשלה, זה חשוב לי.
לא, 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 זה בתוכנית הבאה.
זה נורא קצר, אין הרבה.
יאללה, ותשמרו על אי אלימות ותודה.
כמובן.
אנחנו נגיד עכשיו שלום וערב טוב לדוקטור רז צימת, מומחה לאיראן, מומחה למחקרי ביטחון לאומי ואוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, טוב.
אוניברסיטת תל אביב, אוי ואבוי. כן.
מה קרה? אני בוגר האוניברסיטה הזאת, דבר יפה.
גם אני מחזיר את התואר, לא חשוב.
בגלל גלמן?
בטח.
טוב, נו, באמת. אז מישהו אחד. בקיצור, תנסה להסביר לנו ההדיוטות שלא חיים את העניין האיראני כמוך, מה בעצם אומרת ההתרסקות הזו, מותו של נשיא מאוד קיצוני. לי אמרו אנשים שמתיימרים להבין שגם שר החוץ שנהרג איתו, אולי אפילו האובדן שלו יותר גדול, כי היה לו משקל גדול מאוד מול המערכת הבינלאומית, משהו כמו שהיה בזמנו זריף, הוא עשה לנו הרבה נזק.
תראה, השאלה היא השפעה על מה? אם אתה מתייחס להשפעה של מותו של ראיסי ושל אבדולאיין על המערכת הפוליטית הפנימית, למשל באיראן, שאותנו זה אולי פחות מעניין, ואת האיראנים זה בוודאי מעניין, אז אין ספק שלמותו של ראיסי יש הרבה יותר השפעה. ראיסי בכל זאת היה דמות האיש מספר 2 בפוליטיקה האיראנית, הוא נחשב לנשיא הנאמן ביותר של חמינאי מאז כהונתו של חמינאי כמנהיג איראן ב-1989, והוא אפילו נחשב לאחד המועמדים לרשת את חמינאי בבוא היום. אבדולאיין לעומת זאת אכן היה יותר מעורב, בוודאי בהשוואה לקודמיו כשרי חוץ, בניהול המערכה המדינית של איראן, גם ברמה הבינלאומית, אבל בוודאי ברמה האזורית. ראינו את זה היטב מהתחילת המלחמה. אבל גם פה צריכים לזכור, אם אתה כבר מתייחס להקשר הישראלי, אז בסופו של דבר אסור לשכוח שמי שמנהל את עיקר הפעילות האיראנית האזורית מול שלוחיה, זה משמרות המהפכה, כוח קוץ, שאינם כפופים לנשיא, הם כפופים למנהיג העליון. ולכן ההשפעה של אבדולאיין בוודאי קיימת, אבל ברמה הפנים איראנית בוודאי של ראיסי יש השפעה הרבה יותר גדולה.
גם בנושא תוכנית הגרעין, אני מניח של הנשיא, אין משקל משמעותי בהחלטה אם לרוץ לפצצה או לא לרוץ לפצצה.
תראה, לא הייתי אומר שאין משקל משמעותי, משום שראיסי או הנשיא בכלל באיראן, זה לא משנה מי הוא, מעבר לעובדה שהוא ראש ממשלה, כי אין ראש ממשלה באיראן מאז סוף שנות ה-80, הוא משמש גם בתפקיד מאוד בכיר של ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי, שזה בעצם הגוף שמוביל ומעצב את אסטרטגיית העל בנושאי מדיניות חוץ וביטחון. ולכן בשבתו כראש המעלה, ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי, יש לו בהחלט צי, יש לו אמירה, יש לו השפעה גם בנושא של אסטרטגיית גרעין. אבל בהחלט מי שקובע בסופו של דבר את האסטרטגיה הכללית, מי שמתווה את המדיניות, מי שקובע החלטות בעיקר בנושאים הרגישים והמעניינים אותנו, זה מנהיג איראן, עלי חמינאי, ופחות הנשיא, שהוא יותר מתעסק בענייני פנים, בין אם זה כלכלה, בין אם זה חברה, ופחות בעניינים שנוגעים לחוץ וביטחון.
ותגיד, על האירוע הזה, אני קראתי היום דיווחים, לא יודע אם הם בכלל מאומתים, שמישהו גם התנקש בחייו של איזה בחיר במשטרה שם. זה הוכחש, אוקיי. יכול להיות לו השפעה על האי שקט באיראן, או יכול להיות טריגר לחידוש מאומות, או שאני הולך רחוק מדי? ועוד דבר, הוא הרי אמור היה להיות, לפחות על פי פרשנים, זה שיחליף בבוא העת שמבוששת להגיע, שחמינאי ירד מהבמה.
אז בואו נפרד שבין שני הדברים. לגבי האפשרות שיהיו גורמים בתוך איראן, מתנגדי משטר, מבקרי משטר, שינסו לנצל, שיבקשו לנצל את הטלטלה שמותו חוללה, כדי לחדש גל מחאה כזה או אחר, בהחלט יכול להיות. אבל אני חושב שדווקא בעת הנוכחית, כשהצבב של המשטר ממילא חשופים, והוא מאוד מאוד רגיש לאירוע הזה, אז יש להניח שכל אירוע קטן ככל שיהיה של ביטוי מחאה ציבורית, מהר מאוד ידוקה על ידי המשטר, לא שהם אגב לא עשו את זה קודם לכן, אבל עכשיו הם רגישים עוד יותר. לגבי השאלה השנייה, אז ראיתי אכן עכשיו בשנים האחרונות כחבר באותה רשימה מצומצמת למדי, שלא מונה יותר משלושה, ארבעה, חמישה אנשי דת, שנחשבו כפוטנציאל להחליף בבוא היום את מנהיג איראן חמינאי. עצם בחירתו המהונדסת, יש לומר, כלומר וידאו שהוא הולך לנצח בבחירות האחרונות לנשיאות ב-2021, נתפסה על ידי כמה פרשנים כעדות לכך שחמינאי מבקש להכשיר את הדרך להחלפתו. אבל הוא לא מועמד יחיד, יש מועמדים נוספים, גם בנו של חמינאי, גם אנשי דת אחרים שמועמדים להחליף את חמינאי. ויש לומר את האמת, שבשלוש השנים שהוא כיהן כנשיא, הוא לא הצטייר כדמות בעלת קריזמה יוצא דופן בלשון המתה, או כנשיא מוצלח במיוחד, והייתה ביקורת הייתה ביקורת די משמעותית אפילו מצד חוגים שמרניים על תפקודו הלא ממש מוצלח כנשיא. לכן אף אחד לא יכול באמת היה להבטיח שאם ולא אם, כאשר חמינאי ילך לעולמו, אז ראיסי היה אמור להחליף אותו. זה לא בהכרח, אבל בהחלט סילוקו מהדרך מצמצם עוד יותר את הרשימה הקצרה ממילא של מועמדים לרשת את חמינאי בבוא היום.
אצלנו מיד רצו להגיד, לא שמנו לו סוכר במנוע ולא אנחנו עשינו את הערפל. נכון. גם באיראן היו תיאוריות קונספירציה על התפקשות ולא הגנה?
באיראן תמיד יש תיאוריות קונספירציה, זה חלק מהתרבות האיראנית, היו תיאוריות קונספירציה שהשימו את המוסד, את האמריקאים ואפילו את חמינאי עצמו, היו כאלה שאמרו שזה חמינאי בעצם חיסל את ראיסי על מנת להכשיר את הקרקע לבנו מוצ'טבה להחליף אותו בבוא היום. אבל אני חושב שרוב הציבור האיראני בהקשר הזה, במיוחד אחרי שראו את הצילומים ואת הסרטונים מ-14 שעות פחות יותר של חיפושים במזג אוויר סוער ושלג וגשם במקום בדרום מערב איראן, בצפון מערב איראן, ששם הייתה התרסקות, הבינו מהר מאוד שמדובר בתקלה טכנית יחד עם איזה גביר, וצריכים להודות על האמת, המסוקים האיראנים, צי המסוקים האיראנים, גם צי, הוא לא בדיוק צי חדש, הוא מיושן, הוא משנות ה-70, ולכן הם בהחלט
אל עולים. תקנו מאיראן הליקופטר משומש יד שלישית, ובעיקר אחרי כל כך הרבה שנים של סנקציות. דוקטור צימת, תודה.
תודה לכם.
באמת.
אהלן יוגב מלכה.
שלום לך.
שלום.
אז זוכה העונה האחרונה של נינג'ה ישראל, ואתה בדרך לאירוע שאמור להתחיל בשש, אתם פותחים מתחם נינג'ה לילדי העוטף בשדות נגב, אמיתי?
נכון, זה אמנם לא פתיחה של המתחם שלי, אבל אני מגיע ככה לאירוע, לכבד, זה אירוע נורא מרגש, כי הדבר הזה נפתח ממש לא מזמן, ובגלל כל התקופה של המלחמה, זה היה קצת מאתגר, ופתחו שם המתחם באמת, מדהים, סופר מקצועי, מכשולים באמת מדהימים, אז תכף אני הולך להגיע וגם ככה טיפה לשחק איתם.
תשמע, ילדי העוטף סבלו מספיק, היו להם מספיק מכשולים, haven't the Jewish people suffered enough, אתה צריך שישבור רגל חס וחלילה מישהו?
חס ושלום, מה פתאום, הספורט של הנינג'ה זה פשוט ספורט מדהים, הוא מפתח חוסן מנטלי ועצמאות, זה באמת אחד הסוגי ספורט הכי מדהימים שיש, ואני חושב שזה דווקא בדיוק מה שהם צריכים, בדיוק בתקופה המטורפת הזו.
זה גם מפרק המון מתחים ולחצים, ואת יודע מה, תשמע, זה גם מחדד יכולות, בסוף, אנחנו צוחקים על זה, אבל הילדים האלה גדלים במציאות שתוך 7 או 9 שניות, אתה צריך להיות בתוך מרחב מוגן. תגיד, זה מאוד פופולרי נינג'ה אצל הילדים, נכון?
נכון מאוד, אני גם יש לי מכון נינג'ה משלי, ורשת מכונים שנקראת
נינג'ה. מה זה מכון נינג'ה?
מכון נינג'ה, תדמיין את נינג'ה ישראל במיני. באמת, יש שם את כל המתקנים המוכרים, אבל מה שנקרא במקום טיפה יותר קטן שאפשר להתאמן בו. הכל כמובן ממוזרן, ויש מדריכים שנותנים את המענה לכל הדבר הזה, ואת המעטפת כדי שבאמת, כמו שאמרתי מקודם, להימנע מפציעות, כי זה גם ספורט שעם כל כמה שהוא כיף, הוא גם יכול להיות לפעמים מסוכן אם לא נזרים. וזה פשוט ספורט, באמת, הכי מדהים שאפשר.
ואתם יכולים לזהות כבר כישרונות צעירים מבין החבר'ה האלה, לקדם אותם אחר כך?
בטח, חד משמעית. אני יכול להגיד לך שאפילו אני לפני כשבוע עשיתי מיונים לנבחרת שלי במכון נינג'ה במרכז הארץ, ואתה רואה כבר מי בכיוון. אפילו חבר'ה שאין להם כלל ניסיון, אבל אתה רואה למי יש את האש והרבק בעיניים לבוא ולרצות את הדבר הזה. אז
זאת השאלה שרציתי לחדד. עד כמה, מה יותר חשוב? הפיזיקה שלך, שרירים, גמישות, מהירות, כוח, או האש ומה שאמרת בעיניים, הנחישות והאופי?
אני חושב שהאש, הנחישות והאופי בסוף מנצחים הכל, כי אתה יודע, אם יש מישהו עם כישרון שלא יעבוד קשה, זה לא יעשה כלום. אבל אם יש מישהו שיעבוד קשה, אפילו שאין לו כישרון, לטווח הרחוק הוא זה שינצח. אז בסופו של דבר העבודה הקשה היא זו שתכריע, גם למי שעם כישרון וגם למי שבלי. למי שעם כישרון הדרך אולי תהיה טיפה יותר קצרה, אבל בסוף העבודה הקשה תמיד מנצחת, אני באמת מאמין בזה.
והילדים יגיעו למתחם באופן מאורגן או ביוזמת הוריהם אחד-אחד?
הילדים מגיעים באופן מאורגן, יש גם חוגים, גם אופציה באמת לאימונים פתוחים, כל מכון ובאמת התנאים שהוא מקצה. וזהו, יש חוגים מסודרים גם, כן.
יישר כוח, תחבק אותם גם בשבילנו, יוגב מלכה, תודה.
בוודאי, תודה לכם, שיהיה אחלה יום.
אחלה יום, אורחים מפיקים אסף שנבו ושני רומנו, אחי על שידור בני שאולסקי, עורכי דיגיטל ירון זאבי, עמיתי דואק, ורות מתיתיהו ארגון, אחינו ספורטינג קופון ומליניאק.